רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר שהופכים אותם... סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, יום חמישי היום, שבוע שעבר לא היינו, אני אפילו לא זוכר למה לא היינו, אני זוכר למה לא היינו. האורח הראשון שלנו ידבר למה לא היינו שבוע שעבר. כי שבוע שעבר היינו באירוע מאוד מיוחד, אירוע שלב ב' של הריסה בשיקום וייסמן, אבל מה אני מדבר? יש לנו פה אורחת חשובה, קרן שלהבת, מה שלומך צמר הליצנית? רק אם לא תקרבי למיקרופון, לא ישמעו אותך.
אני בסדר גמור, אבל אתה צריך לשאול גם את האורחים שלי.
טוב, מלא אביזרים הבאתי לך.
כן, כתבו עליי ספר, קוראים לי אמיל העכבר, והאוכל נגמר,
אז בסוף התוכנית, בחלק האחרון של התוכנית, נדבר קצת על הספר החדש שלך, קרן. אבל בואו נציג קודם כל מי האורחים שלנו לפני הפרק עם קרן. שפיס את הספר שלה בספרוס בערי, אז גם ציונות וגם תפסת ספרים. האורח הראשון, כמו שאמרתי, עורך הדין עודד ישראלי. עודד ישראלי בשבוע שעבר, לפני שבוע, חגג את שלב ב' של שיקון ויצמן. אחרי שנים ארוכות של עבודה, 140 דירות נרסות על ידי חברת אזורים. אז עודד יספר לנו מה היה, מה יהיה ולמה התחדשות עירונית היא קריטית. אתמול, השבוע בעצם, היה אירוע בהוד השרון אחרי 20 שנה, יש כאלה שואלים 16, ואני יודע, 20 שנה שלא היה הרב ראשי. אז נבחר הרב ראשי חדש, הרב ארז אלחרר, ואנחנו שמחים לראיין אותו לראיון ראשון בתפקידו. קרן ראיינה אותו לראיון שיתפרסם מחר. איך התרשמת?
נשמע שהוא רק מאוד פלורליסטי. אבל ימים יגידו.
ימים יגידו, אוקיי. אחריו תעלה קבעתי תיריית רעננה, מירב סלמון, שרעננה, המשטרה פרסמה את נתוני הפשיעה ב-24, ולא משנה כמה אנשים ניסו להגיד לי, זה לא נכון, זה שמה לא נכון. עשינו ניתוחים, פשיעה, דיווחים לפי 10,000 תושבים, ורעננה מצטיינת בערי השרון בפשיעה נמוכה. אז בוא נשאל אותם מה עושים כדי להגיע לנתונים האלו. שיר ראשון. שולי רן ובר צברי, המלך בשדה, ומיד אחר כך עודד ישראלי.
בדרכי אל המלך בשדה, נפשי שרה, מה אדבר? בתוכי נסתרות דרכי הלב, שמור אותי מרב. מתגלה ואני לבדי הולך כמו שכני אחריך עולה ויורד ואני לבדי הולך דופק בשעריך ענני ענה המלך בשדה כחומר ואפר ביד היוצר ואני כציפור בודד על גג הראש באדמה מפניי מסתתר
שלום לעורך הדין עודד ישראלי, מה שלומך עודד?
שלום וברכה.
אני חייב, התחלתי שידור בזה שסיפרתי שבוע שעבר לא הייתי בשידור, כי הלכתי לאירוע הריסה של שלב ב' בשיקון ויצמן בהרצליה, ופגשתי אותך שם, והיית מאושר ונרגש. אתה עדיין מאושר ונרגש באירוע הריסה?
כן, כן, זה אירוע, זה רגע של התרוממות רוח. הרבה הרבה שנים של עבודה מתנקזים לרגע הזה, הרבה רגעים, עליות, מורדות, כל מי שמתעסק עם פרויקטים בהיקפים כאלה יודע כמה קשיים יש, כמה מאמורות צריך לעבור בדרך, והרגע הזה של ההריסה, שאני מציע לכולם לא לראות אותו כאירוע הריסה.
אירוע בנייה. אלא
כאירוע של בנייה של הדירות החדשות בפרויקט, האירוע הזה הוא מרגש מאוד.
אז בוא נתן קצת תקציר.
פרויקט ויצמן זה מגה פרויקט, זה פרויקט של 570 משפחות בדירות להריסה, ו-1843 בתים חדשים, זה משהו בהיקף שהוא חסר תקדים, אני לא... לא מכיר פרויקטים בהיקפים כאלה, וזה יוצא לפועל.
אני רוצה להחזיר אותך 19 או 20 שנה אחורה בערך?
כן, 2006, 2007.
2006, 2007, 18, 19 שנה אחורה. הגעת לפרויקט הזה, מה, בעקבות פניות דיירים, אתה פנית אליהם?
כן, הפרויקט התחיל ביוזמה של עיריית הרצליה. נושא התחדשות עירונית ופינוי בינוי היה אז בחיתוליו. אף אחד לא ידע, זה לא... הקרקע לא הייתה חרושה כמו היום, שבעלי דירות מכירים ויודעים, ויש רשות להתחדשות עירונית שנותנת הסברים, ויש אתר אינטרנט של הרשות, ואפשר לקבל הרבה מאוד מידע. אנשים פשוט לא ידעו כלום. יום אחד העירייה חילקה להם ברושורים כאלה שיש כוונה לעשות פינוי-בינוי, להרוס את הבתים הישנים ולבנות חדשים. ו... חלק מאוד התלהבו, חלק מאוד חששו, והמונתה מנהלת שיעצה להם לבחור עורכי דין לדיירים, עשו מהן מכרז ובחרו אותי. ומאז אני התניתי את הסכמתי לשמש כעורך דין של הפרויקט בתנאי אחד, ש-80% מבעלי הדירות יחתמו על כתב הסכמה, שמסכימים לקדם את הפרויקט הזה, ויוכלו לחזור בהם מתי שהם רוצים.
אתה יודע, לפעמים בבניין של 12 דירות קשה להשיג הסכמה, אתה מדבר פה על 500 ומשהו דירות שרצית 80%, זה הימור גדול שלקחת.
בדיעבד, זה היה make or break של הפרויקט, וזאת ההחלטה הטובה ביותר שהתקבלה, מכיוון שזה גרם למחויבות של הדיירים. אתה יכול לראות מתחמים אחרים, שהתחילו באותה תקופה בהרצליה, ביד התשעה לדוגמה, בשביב. גם היו דיבורים באותה תקופה גם על פינוי-בינוי, שלא התחיל עוד היום. זה דיבורים על גבי דיבורים על גבי דיבורים. ודווקא אצלנו בוויצמן, מכיוון שזאת הייתה החלטה, אנשים הבינו שהם חותמים ויש להם מחויבות. אמנם הם יכולים לבטל את חתימתם מתי שהם רוצים על הכתב הסכמה הצאת עליה זה כלפיי, אבל אף אחד מאז לא ביטל כלום, ומהר מאוד, תוך שנה הגענו כבר ל-80%, וזה סלל את הדרך, מכיוון שבתקופה היא לא היה מקובל לעשות מכרזים, ולא היה מקובל, לא היה מסלול מוסדר לפנייה לרשויות, אבל לכל אחד שפניתי אליו באתי עם קלסר עם יותר מ-400 חתימות של אנשים, אז התייחסו לעניין ברצינות, גם בעיריית הרצליה וגם יזמים ש... בחנו את הפרויקט הזה, להגיש הצעה למכרז או לא להגיש.
ואז הולכים...
ברור שפחות מצד הדיירים יש נכונות.
ואז הולכים לשלב של בחירת יזם. גם זה פה צריך לקבל החלטה מאוד, מאוד משמעותית. לא רק למי פונים, אלא גם למי בוחרים, כי זה... דיברנו, 1,800 דירות לבנות, מדברים פה על שכונה של כמעט 20,000 תושבים בסוף, צריך פה הרבה עוצמות, כלכליות, הנדסיות, שיווקיות. איך בכלל בוחרים יזם בפרויקט, בהיקפים כאלו?
כל מה שאמרת נכון, הבטחתי לדיירים, התגבשה מהר מאוד קבוצה של נציגות, מעין ועד פעולה. שוב, אנחנו מדברים על ימים שהדברים האלה לא היו מוסדרים, לא בהנחיות של הרשות, לא הייתה רשות בכלל, לא הייתה רשות ממשלתית. הייתה ועדה בין-משרדית, שבראשותה עמדה סופיה אלדור, שהייתה המתכננת הראשית של משרד השיכון, שהייתה זמינה והייתה, אז היה שיגעון ממש, אם לא האישה הזו לא היה פינוי בינוי במדינת ישראל, היא הייתה זמינה, נענתה לכל הבקשות שלנו אפילו באחת ההזדמנויות, כשהיה צריך להסביר לאנשים באותם שנים, בשנת 2007-2008, ביקשתי ממנה שתבוא מירושלים למפגש במתנס שבשיכון ויצמן, והסכימה לבוא. נתנו לה ערכה של רמקול עם מיקרופון, והיא עמדה והסבירה לאנשים מה זה, וזה נסח בהם המון ביטחון. והבטחתי לאנשים שהכל יעשה בצורה של מכרזים פתוחים, ומי שיבחר את היזם זה הם בעצמם. עשינו מהלך סדור של פנייה לכל חברות הבנייה הגדולות, עשרות חברות, עם חומר מסודר שמסביר מה גבולות הגזרה, מה עתיד להיות הקו הכחול של התוכנית, וכל הפרטים הרלוונטיים חסכנו להם הרבה בדיקות, החלנו אותם בכפית כמו שאומרים, וקיבלנו הצעות מהחברות הכי גדולות שהיו.
ובסוף נבחר.
גם בחברות האלה, בשיכון עובדים, היום זה כבר שיכון ובינוי, אזורים, אשדר, כל החברות שהתחרו, היו חברות שחלקן לא עסקו בנושא באופן שוטף.
כי הוא גם לא היה.
אבל נכון, אבל איכשהו אנחנו ידענו שאנחנו צריכים לבחור חברה עם מוניטין טוב, עם יכולות מוכחות בבניית שכונות בהיקפים כאלה, ולאט לאט צמצמנו, ניפינו, בסופו של דבר לשלב האחרון עלו 6 חברות שעשינו מהן טבלת השוואה בין ההצעות שלהם, הפצתי את זה לכל 570 המשפחות, הזמנו אותם לכנס בבית חיל האוויר, ופשוט הרימו אצבעות ובחרו, והבחירה הייתה קלה. אני אמרתי להם, אני לא מתערב בבחירה, תבחרו אתם, אבל תבחרו את מי שאתם מרגישים שהכי רוצה אתכם.
אתה יודע, אנחנו טיילנו ביחד בשכונה לפחות פעם אחת, לדעתי יותר מזה, בשלבים שעוד היו מתנגדים והיו כל מיני שערים וקשיים, והסתגרנו ביחד על הבתים המתפוררים, באמת מתפוררים, אחת השכונות היותר מוזנחות שראיתי, וראיתי מצד אחד את האנשים שכמהים כבר שזה יקרה. אתה ליווית אותם כל כך הרבה שנים, איפה מרימים אותם? כאילו, הרבה רגעים של חוסר תקווה גם אני מניח בפרויקט כזה ארוך.
נכון. היו נקודות שבהם המכשולים נערמו, המציאות של שנת 2007 ו-2008 ו-2010 אפילו, הייתה מציאות שבאזור הרצליה ובכלל בכל הרדיוס שעוטפת גלילות היו מגבלות בנייה מאוד מאוד קשות, מגבלות בנייה לגובה בגלל המתקן הביטחוני בגלילות והאנטנות שהיו שם, וזה מצד דרום. מצד צפון יש את שדה התעופה של הרצליה עם מגבלות הגובה שהוא יוצר, ובתווך הזה היה צריך למצוא פרויקט שאפשר יהיה לייצר בו בינוי שהוא לא יהיה צפוף ויעלה לגובה ויקצה
גם שטחי ציבור, גם שטחים פתוחים, גם כלכליות ליזם, כי אחרת אין לו טעם לעשות את הפרויקט הזה.
נכון. למזלנו מדובר באזור שלטעמי הוא בין הטובים ביותר בהרצליה, אחד האזורים העיקריים ביותר. רואים גם היום בפועל שהמחירות שם מוכרים במחירים יותר גבוהים ממחירים בגליל ים. ולי זה היה ברור שזה יקרה, כי קרוב לפארק, קרוב ליציאה מהרצליה, נגיש גם לעיר וגם לכל מרכזי הפנאי של הרצליה, לקניון, לרכבת, ליציאה לכביש 531.
אתה מעודד עם...
זה היה ברור שזה שוס, אבל היה קשה, היה קשה להסביר את זה לחלק מהאנשים, אבל הנה.
אני רוצה לנצל את הניסיון שלך של עשרות שנים בהתחדשות עירונית, אבל דווקא לקחת אותו לגבי העתיד. אתה מעריך שהתחדשות עירונית תאיץ, עד מתי, כאילו, ייגמר המלאי באיזשהו שלב, אבל האם היום אנחנו בנויים להתחדשות עירונית מהירה? כי התהליכים מאוד איטיים, מאוד מאוד איטיים. איך עושים את הפרויקט הבא שלא ייקח, לא צריך אפילו 5 שנים, שלא ייקח 3 שנים, לא נדבר על 20 שנה. איך באמת גורמים להתחדשות העירונית להיות מואצת ויעילה?
אני לא אופטימי בקשר לקיצור זמנים. להפך, אנחנו רואים שיש גורמים שונים שמתערבים פתאום בתהליך ורק גורמים להארכת זמן. מצד אחד, הנושא מוסדר יותר היום. התמורות, לדוגמה, בפרויקטים של התחדשות עירונית, הם די קבועים וידועים. התמורות ידועות כך שאנשים כבר לא, הציפייה שלהם היא לקבל פחות או יותר מה שנקבע בהנחיות ולא יותר מזה. ואז מהבחינה הזו זה מקל. מצד שני מגיע אירוע כמו תמ"א 70, התוכנית של המטרו, ומקפיא את כל הבנייה בסביבתו. ואף אחד מהאנשים ברשויות לא מבין מה זה עושה, איזה נזק זה גורם להתחדשות עירונית. זה מקפיא את הכל. אנשים בהתחדשות עירונית, אנשים שקרים בדירות שיקון, מחכים להליך הזה ומקבלים החלטות להרחיב את המשפחה, לעבור דירה, לשפץ את הבית, לצבוע את הבית. אם ההריסה קרובה, אף אחד לא רוצה לזרוק כסף סתם על שיפוץ של הבית. מצד שני, החיים חזקים יותר מהכל. נולדים ילדים במשפחה, המשפחה מתרחבת, רוצים לעבור, רוצים איכשהו להתקדם, והליכים שנמשכים הרבה זמן מקפיאים את החיים ממש. וכל הגורמים האלה, אני כל הזמן רואה שעוד ועוד גורמים מתווספים, ואף אחד לא לוקח את זה בחשבון.
בוא נקווה שהניסיון גם יקצר תהליכים, באמת התחדשות עירונית שהיא לטעמי ולטעמך ולטעם רוב האנשים, היא לא רק טובה, היא חיונית, היא קריטית לחידוש הרי המרכז. אז קודם כל ברכות עודד, תהנה מההישג המשמעותי. יש לך עוד דרך של עוד כמה מתחמים לפנות בוויצמן?
יש לא מעט, בוויצמן נותרו עוד 4.
עוד 4 מתחמים?
6 מתחמים ועוד מתחם של תחנת הדלק, אבל אנחנו מקווים את המתחמים הבאים לעשות בפרקי זמן הרבה יותר קצרים, ממקדים את כל המאמץ שם, ואני מקווה שזה יעבוד וזה יצליח.
עורך דין עודד ישראלי, תודה רבה על השיחה הזאת, ובאמת שוב ברכות לך ולחברת הזורים ולדיירים.
תודה רבה.
להתראות
רבה.
ספר תפילות וספר קללות. איתי למצולות, לך לאיבוד בשדות.
שלום לרב ארז אלחרר, מה שלומך?
שלום וברכה לכם ולכל המאזינים.
קודם כל ברכות. אחרי, כולם אומרים 16, אני יודע 20 שנה שלא היה רב ראשי לעיר.
אתה צודק יותר מכולם. קודם כל, אתה צודק ממש יותר מכולם.
כי הרב האחרון, הרב נאגר, נפטר לפני 20 שנה, ומאז לא היה רב בעיר.
כן, אבל היה כמה רבני שכונות שהיות וכל עוד השרון התאחדה לכמה ערים, מכמה מועצות, מכמה שכונות למקום אחד, אז ההגדרה לא הייתה ברורה אז. מה בדיוק ואיך הוא בדיוק ומי היה מה, אז זה נשאר בצורה כזאת קצת עמומה. ברוך השם, אנחנו אחרי.
אוקיי. אז אני נקרא לזה 20 שנה, כי הרב נגר, לא ידעתי, לא יודע אם יצא לך להכיר אותו, בטוח שמעת עליו, הוא היה דמות מוכרת בעיר, הוא היה דמות משמעותית בעיר. וזה הציפייה מרב עיר.
משתדלים, בעזרת השם, זה מה שאנחנו עושים עד היום, עשינו את זה בצורה... לפי היכולות שלנו, עכשיו נעשה את זה בצורה יותר חזקה, נעימה, גדולה, כמה שאפשר, בצורה נרחבת לכולם, להגיע לכולם בעזרת השם, שכולם יכירו וכולם ידעו, ויהיה בסדר.
בוא תספר קצת עליך. אתה בן 50?
כן, כן, אז ככה. באמת שחזרתי על זה השבוע כבר כמה פעמים, אבל עוד הפעם לא קרה.
זה עוד קהל חדש.
כן. אז קודם כל, נעים מאוד. השם שלי ארז אלחרר. אני יליד תל אביב, אחר כך גדלתי בהרצליה, הרצליה פיתוח. אני מגיע ממשפחה מסורתית, ביתית, מרוקאים, אנשים פשוטים ומיוחדים, נעימים. אבא איש עסקים. משפחה באמת עמך ישראל. עם השנים למדתי בבתי ספר בממלכתי דתי בתל אביב, צייטלין, בר אילן, כמה מקומות בתל אביב. ואחר כך בגיל 19-18 הלכתי לצבא, שירתתי בצהל 3 שנים, רובם ברבנות הצבאית, בד 10, בזמנו הזה היה בד 10, ברבנות, משק דעת, כשרות, זיהוי חללים, כל התחום הזה של הרבנות. תהליך באמצע הצבא התחזקתי יותר, החלטתי שאני רוצה ללמוד, ואחרי השחרור מהצבא התחלתי ללמוד בצורה מסודרת, מקום שנקרא ישיבת נתיבות עולם בבני ברק, מקום מיוחד. הרבה מהציבור המתחזקים, הבעלי תשובה, המתקרבים עברו במקום הזה. מקום מאוד מיוחד, למדתי שם כמה שנים טובות, תוך כדי התחתנתי, ואז עברתי לירושלים ללמוד בבית המדרש יחווה דעת, שהקים אותו הרב עובדיה יוסף עם הבן שלו, הרב דוד יוסף, שהוא היום הראשון לציון הרב הראשי של ישראל. למדתי שם מסלול רבנות, אחר כך דיינות, את המבחנים לרב עיר, כל מה שצריך את התהליך הזה.
איך נצר חיבור להוד השרון?
רגע, בוא נקפוץ, אחד אחד. אז אחר כך למדתי, נהפכתי להיות שם ראש כולל, וזה המקום, מי שלא יודע ולא מכיר, אז בית מדרש יחווה דעת, זה מקום מיוחד בעולם, להעמדת רבנים, ללימוד רבנים, ברחוב האקדמי, כולם יודעים, בארצות ובחול, יש אוניברסיטה הווארד, יש אוקספורד, יש מקומות מיוחדים.
ויש יחווה דעת.
יש יחווה דעת, שזה המקום התורני ללימוד רבנים. ברוך השם, אני זכיתי 13 שנה להיות עומד בראשו, תחת הרב דוד יוסף הראשון לציון. לפני 15 שנה בערך, אז ערכתי חופה לאחד מקרובי המשפחה, תושב הוד השרון, ויש לנו משפחה עדיפה. בעבר, היום כבר רובם נפטרו החיות של אבא, גדלו, היו חיות בהוד השרון. עשיתי לאחד מבני המשפחה חתונה, והכרתי כמה בחורים נחמדים שאמרו, רוצים, תבוא, תלמד אותנו, היה נחמד. והתחלתי להגיע להוד השרון בהתחלה פעם בשבוע לשעה, שעתיים, לאט לאט זה נהיה 3-4, אחר כך עוד שנים של עבודה, של פעילות ענפה, של ממש בכל תחומי היהדות, הקירוב רחוקים, הרצאות, כנסים, אזכרות, לאט לאט התגלגלנו לעניין, וברוך השם, הגענו לאן שהגענו.
ומה, מה, מה, ירושלים, הוד השרון. הוד השרון היא לא קריית קודש כמו ירושלים. היא קריית קדושה בפני עצמה, אבל... אבל בכל זאת, כאילו, זה עיר שהיא חילונית.
אתה אומר, מה ההבדל?
אני יודע מה ההבדלים. העיר חילונית, העיר ליברלית. איך אתה תופס את העיר?
אני סופר ליברל, לא יודע, מי שאמר שהעיר ליברלית ואני...
לא אמרתי שאתה לא, אמרתי שהעיר כן.
לא, לא, אבל כן, אז אם אני ליברל, אז הכל בסדר. מה זה ליברל, צריך להבין מה זה ליברל.
אני אגיד לך מה אני אגיד לך מה אני רואה, ותגיד לי אתה מה אתה אומר על זה. אני רואה אחד שהוא דבק בעמדותיו, אך מכבד את עמדותיו של האחר.
יפה, תודה. דבק בעמדותיו, לא עמדותיי, אני אין לי פה עמדה. יש לנו תורה, יש לנו הלכה, יש לנו שולחן ארוך, יש לנו גדולי ישראל לאורך כל הדורות, במשך למעלה מ-2000 שנה שמנהיגים את עם ישראל, בדרך התורה וההלכה המבוססת. ברור שיש זרמים ויש שיטות ודרכים. אני תלמיד של הרב עובדיה יוסף, ברוך השם זכיתי להיות קרוב אליו, קרוב לבן שלו הרבה 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 שנים, ומי שיודע את הפעילות הענפה שהרב עובדיה עשה במשך 70 שנה של הפצת תורה בארץ ישראל ואהבת ישראל ודאג לכלל ולפרט בכל הרמות בצורה היפה והמכבדת כדרכם של בית הלל שמחפשים למצוא את הפתרונות העכשוויים, אבל הכל במסגרת ההלכה, אני שמה. אז זה אחד, שתיים, אני לא גדלתי בבני ברק ולא בירושלים ולא ברבי עקיבא.
תל אביב זה הרצליה.
כיכר ושליט, אם אתה מכיר.
מכיר, מכיר.
בעיקר דשאלית, גדלתי בתל אביב והוצליה, אז מכירים? המשפחה שלי היא מגוונת לכל חלקי הציבור הישראלי, חילונים, מסורתיים, דתיים, חרדים, דתיים לאומיים, מתנחלים, ברוך השם יש לנו משפחות מגוונות.
תודה.
מכירים את הרחובות, מכירים את הציבור, זה מה שאנחנו אוהבים לעשות. אז עושים את זה בשמחה ובאהבה.
אתה יודע, הליך הבחירות היה מורכב, כי עלו כל מיני טענות. לא כלפיך, אבל ניסו גם כלפיך. כל נושא של מצניחים רב משס, וניסו לעשות דמוניזציה גם לך, אתה בטח נחשפת לדברים האלו. אני קיבלתי, אני תושב רעננה, ואני קיבלתי בימים האחרונים, בשבוע האחרונות, אס-אמסים והודעות על האסון שהולך להתרחש, איך ממליכים איש משס. איך אתה הרגשת עם זה? לא קל להיות...
אני אגיד לך בצורה כנה, מכובדת ונעימה. דעותיי הפוליטיות זה לא סוד מי אני ומה אני. אף אחד לא הנחית לעוד השרון לא רב משס, ולא היה פה שום מחטף. בן אדם שעובד 15 שנה ומכיר אלפים מתושבי העיר, שבתות, חגים, אירועים בלי סוף, זה לא נקרא הנחתה. הנחתה זה מי שמגיע תוך 30 יום מהמכרז, ואומר, יש פה מכרז, אני רוצה גם כן להתמודד. אני בא מחולון, בת ים, תל אביב, אני רוצה גם להתמודד פה, ברוך הבא. מישהו תופר לו איזה עזרה ומכוון אותו, שהוא לא מכיר את התושבים, לא פועל, לא כלום. אני האחרון שאפשר להגיד עליי הנחתה של שס. אני לא הנחתה, אני תושב העיר, חוץ מתעודת זהות. אני ימים ולילות, שבתות, חגים, יום כיפור, חי בעיר. אז אני לא הנחתה. הנחתה זה משהו אחר לגמרי.
אבל זה אני יודע, אבל תושבים, אני חושב שניהלו... אני לא יודע אם זה כנגדך אישית או מאבק פוליטי כנגד איזשהו שד. איך אתה הרגשת את זה ברמה האישית?
אני כאוב. אני כאוב שכל התפקיד שלי בעולם, זה מה שאני עושה בחיי היום-יום, זה לחבר, לגשר. ומכירים אותי מאות, מאות ואלפים, אני לא מגזים, באנשי העיר. שזה מה שאני עושה כל הזמן. אז להגיד שאני האדם המסוכן לעיר שיבוא ויעשה... זה פשוט לא להכיר ולא לדעת מה בן אדם עושה, זה לשפוט בן אדם, לתלות אותו, לפני שהוא נכנס בכלל למשפט. זה לא מתאים, זה לא מתאים, זה אווירה מכוערת, אני כואב לי עליה, שאנשים דאגו להשחיר לא רק את שמי ואת האווירה, העיר בסך הכל די רגועה, אף אחד לא בא לכפות פה שום דעה, אף אחד לא בא... להכתיב סדר יום, הדת
מנותקת מהפוליטיקה. אתה בוא נשים דברים על השולחן. אתה הולך את המנהיג הרוחני של עיר, לא המנהיג המוניציפלי, בשביל זה יש ראש עיר ומועצת עיר. אז ככה שאין לך לא סמכויות וגם לא רצון, אני מניח לכפות דת על תושבי עיר. אבל אני אשאל לך עוד שאלה. אתה בן 50, צעיר ממני ב-8 שנים, עכשיו חתמת על קריירה לעוד 20-25 שנה קדימה. לא קצת...
יש קידים במדינת ישראל שהם עד גיל פנסיה, בוא נקרא לזה ככה. ככה התהליך.
תעזוב את זה ארז, אני מדבר איתך ברמה אישית, עוד 10 שנים, 20 שנה קדימה, 25, מה?
אתה אז בוא נגיד לך. גדולי ישראל לאורך כל הדורות, הלוואי שאני אזכה להיות מהקטנים שבהם, הם לאורך כל הדורות הנהיגו הזקנים בעם ישראל, הזקנים הם המנהיגים, לא הילדים, לא הצעירים, לא הפרובקטיביים והמפורסלים והסלב. מי שמנהיג את עם ישראל לאורך כל הדורות, זה הזקנים. תראה, הרב שח, הרב קנייבסקי, הרב עובדיה יוסף, הם היו המנהיגים של היהדות, הרב קוק, הרב אליהו, הרב מרדכי אליהו.
זה גם רבני ערים, כמו הרב פרץ ברעננה, שהרב עיר המון המון שנים.
נכון, הרב פרץ, אני מתלמידיו, הוא גם חיתן אותי. אני מתלמידיו, זכיתי מאוד להיות קרוב אליו בשנים מסוימות בצעירותי. הוא שירת ברבנות עד גיל 90.
כן.
זה לא ממש, קרוב לגיל 90, רק בשנים האחרונות שהוא נחלש מבחינה בריאותית. והוא תפקד ורעננה היא תפארת עם ישראל מבחינת עולם הרבנות שהוא מכיל בנעימות, בדרכי נועם, בכל הדרכים הכי יפות. אנחנו רוצים ללכת בדרכיו של הרב פרץ.
Okay. הרב ארז אלחרר, קודם כל ברכות על המינוי. ואני מאחל לך ולתושבי הוד השרון באמת לחיות בטוב, לחיות בטוב עם עצמם, עם דעתם, עם רוחניות שלהם, כי אין סיבה אחרת שלא נעשה את זה.
אז אני רוצה להגיד משפט לסיום, ואני מודה לך קודם כל על הרעיון הנפלא והנעים, באמת אני מעריך את זה. אני אגיד משפט אחד, אנחנו כל כך בהרבה תחומים יכולים לחיות ביחד בשלווה ובנעימות, חבל שהמיעוט של השוני שבינינו, שזה בסדר גמור שכל אחד יחשוב אחרת ויעשה מה שהוא רוצה בחיים האישיים שלו, יפריד בינינו את כל האהבה, את כל האחווה, את כל האחדות שיש בעם ישראל, בגלל כל מיני מניעים אישיים של אנשים. צריך ממש לבחור באחדות אמיתית, וזה הסמל וזה הדרך שלנו לחבר ולחבר את כולם, גם אם אנחנו לא מסכים. אני יכול לא להסכים איתך, אני יכול לא לאהוב את המעשים שלך, אבל אני חייב לאהוב גם אותך.
הרב ארז אלחרר, ברכות על המינוי, שיהיה בהצלחה לך ולתושבי הוד השרון, ומתי אתה נכנס לתפקיד? או שכבר נכנסת?
יום ראשון.
מעולה, ברכות, אני אבוא לבקר אותך בלשכה החדשה שלך.
תודה.
בהצלחה, תודה רבה. שבת שלום, להתראות, ביי ביי. טוב, קרן, ברכות, יש לך אוויר חדש. ונשמע אדם ראוי. בהחלט. בסדר, אז עכשיו אנחנו נשים שיר, נעבור לאורחת הבאה שלנו, ואז זה לצמר הליצנית, קרן פלס ורוני אלתר, באת לי פתאום, ומיד מרב סלומון.
זו כמעט הייתה שעת בין ארבעים של חיי, אבל את באת לי פתאום, באת אליי פתאום, ואמרת לי בואי, אלוהים שומר מקום מקצה היום לנשים כמו תמימות כמוני, כמעט שקעתי, אבל את באת לי פתאום.
שלום למרב סלומון, קבעתי תיריית רעננה, מה שלומך?
שלום.
אוקיי, בוא נתחיל עם דברים חשובים. ברעיון האחרון שלנו, את היית קבעתי את היחידה, אני חושב, בארץ, מאז מה השתנה?
למיטב ידיעתי ברשות גדולה עדיין לא השתנה.
לא השתנה. שעוריה. שעוריה. אז קודם כל, בואו נתחיל מזה בקריאה לנשים שרואות את עצמם ראויות לתפקיד, תתמודדו לתפקידים האלו, כי אין פה שום בעיה מגדרית למלא את התפקיד, וההוכחה היא, אני חושב שכל השלוש שנים האחרונות, מתי התחלת לתפקיד?
לפני שלוש שנים.
שלוש שנים האחרונות, קיבלת, או אחת שלוש שנים, קיבלת מלחמה, קיבלת איומים מפה עד הודעה חדשה. זו אחריות כבדה.
לדברי, כן, אבל אני חושבת שהאחריות באה כבר מלכתחילה יחד עם התפקיד. אתה לא בוחר עם מה להתמודד בתפקיד הזה.
את יודעת, יש הרבה תפיסות ביטחון. יש את התפיסה הביטחון המסורתית של פעם, ובאים כל מיני קבטים ששירתו לפני כמה עשרות שנים, וטוענים שצריך מאבטח בכל פינה, כי אחרת העיר לא תיראה כמו שהיא תיראה. אבל הגישה שעירת רעננה נקטה, ועוד רשויות מקומיות, היא אולי פחות שטח, אבל גם טכנולוגיה שמסייעת בביטחון התושבים. זה עובד?
קודם כל, כמובן שזה עובד. עם התשובה, אני אתחיל מהסוף, אז לגמרי. אני חושבת שהשילוב של כל הדברים שאמרת, שזה גם הכוח אדם, גם היחידות הרחבות, שיטור עירוני, סיירת ביטחון, משמר אזרחי, מתנדבים, אני חושבת שאנחנו פועלים כדי להפעיל בכל דרך כל מערך אפשרי ב-24/7. כמובן שיש שעות שזה טיפה פחות חזק, אבל זו השאיפה. יחד בשילוב ובמוקד העירוני שהוא כן פועל 24/7, כל השנה, כולל חגים, כולל הכל. ובעצם הוא מפעיל את המוקד רואה שצופה, אם זה בנקודות אסטרטגיות, אם זה במקומות שאנחנו יודעים שהם מועדים לפורענות. וכמובן שזה משתנה, בהתאם לתקופות, בהתאם לחגים, בהתאם לחופשים. ואנחנו בעצם מקדים אותם, איפה אנחנו רוצים ליצור את המנע ולראות לפני שבעצם קורה משהו ולהגיע לשם.
אוקיי, okay, ואם קורה משהו, תוך כמה זמן מקריאה מתייצב כוח שיטור עירוני או כוח של הביטחון?
תוך דקות, לדעתי. אני לא רוצה להגזים ולומר פחות מזה, אבל זה לגמרי תוך דקות.
מגיעים לאירוע. את יודעת, פרסמנו שבוע, לקחנו נתוני הפשיעה שפרסמה משטרת ישראל לשנת 24, ורעננה הייתה במקום טוב, זאת אומרת, כמות יחסית נמוכה, ואז זה לא הספיק. לקחנו ומתחנו את זה פר 10,000 תושבים, ורעננה בכלל מובילה בפער מול השכנות של הוד השרון, נמצאת בתחתית, רעננה למעלה, למעלה בצורה הטובה, מעט מאוד תיקי רכוש, פרצות ואלימות. איך מבצעים את ה... איך מגיעים לעסק הזה?
אז בהמשך לתשובה שלי הקודמת, אני חושבת שזה יושב על העובדה שאנחנו בעצם מפעילים את כל המערך הזה באופן שוטף. אנחנו לא פועלים לטובת מבצע כזה או אחר, או לטובת מידור או תופעה כזו או אחרת. אנחנו באמת מפעילים את כל המערך הזה באופן שוטף, יום-יום, שעה-שעה, ובעצם מייצרים גם עלייה בתחושת הביטחון של התושבים, גם מייצרים הרתעה, כי רואים אותנו, רואים את הכחולים, רואים את כל הצוותים בשטח, ואנחנו עושים המון המון שיתופי פעולה, בין אם זה מתנדבים, יחד עם המשטרה, יחד עם משמר אזרחי, יחד עם כוחות עירוניים, חימשנו אנשים נוספים, אנחנו מפעילים רכבים שפועלים ביום למשימות X, אנחנו מפעילים אותם בלילה כי עוד כוחות תגבור ונירות והרתעה בלילות בנקודות מסוימות, ואנחנו משתדלים להיות כמה שיותר בכל מקום ברחבי העיר, גם בכל הרחובות הפנימיים ובכל ה... אתה יודע, לא רק לעשות רושם לצורך העניין על הצירים הראשיים. אני חושבת שעל זה זה יושב.
את יודעת שהמלחמה נפתחה, כולם התנדבו, כולם רצו לבוא לסייע ולעזור. אתם הפכתם את זה להזדמנות לחזק את מערך המתנדבים של מערך החירום?
כן, אנחנו עדיין משמרים את כל מערך המתנדבים. כמובן שהוא לא פועל באותו סדר גודל, כי בסוף הרבה אנשים גם חזרו לעבודה ולשגרת חיים שלהם, אז הם פחות מתנדבים במהלך היום, למרות שיש עדיין צוותים שכמעט של כל היחידות מתנדבים השונות שכן פועלים ביום, אם זה בסיורים ואם זה ביחידות של התנועה, יחידות ג'יפים שמסעות במחסומים וביקורות, בכל מיני תחומים שקשורים לביטחון, והם דווקא מסעים לנו אפילו בשגרה.
אוקיי. בואי תני טיפ לתושב הענן שהוא נתקל בחשד לעבירת רכוש או עבירת אלימות אחרת. מה הפעולה מיידית שהוא צריך לעשות?
לא הבנתי, עוד פעם את השאלה, סליחה.
תני פה לתושבי רעננה או כל עיר ש... אם תושב נתקל בעבירת רכוש או עבירת אלימות כלשהי, מה הדבר המיידי שהוא צריך לעשות כדי לקבל סיוע? משטרה,
מוקד עירוני? אז להתקשר למוקד העירוני, לגמרי. ברעננה להתקשר למוקד העירוני, אנחנו נמצאים בעיר 24/7, המון צוותים. אנחנו בשלוש שנים האחרונות הכפלנו את הכוחות שנמצאים בשטח, אם זה של השיטור העירוני שעובד בשלוש משמרות, בשלושה צוותים, סליחה, ומעלה במשמרת, ואותו דבר אנחנו הגענו לעשות גם בסיירת הביטחון, שאנחנו מפעילים במינימום שלושה צוותים, במעלה יש משמרות שאנחנו מגיעים גם לחמישה ושישה צוותים, בסיוע של אופנועים וכאלה, אז אנחנו נמצאים ותוך שניות לפעמים יכולים להגיע, או שמספיק שיהיה מישהו כבר שמסתובב באותו סיור מתחת לאותו רחוב. אז ברגע שהתקשר למשטרה, זה רק יאריך את הדרך, ואנחנו נקבל את זה ככה בדרך הארוכה. התקשר למוקד העירוני, כוכבית 907, והמענה יהיה, לדעתי, הכי מהר שהם יכולים לקבל. אגב, לכל אירוע, לא משנה לאיזה דיווח של איזה תחום ואיזה נושא.
גם אירוע רפואי, גם אירוע...
בדיוק, גם למענה רפואי, בכל התחומים אנחנו יודעים להגיע, לתת מענה לפחות ראשוני, מהיר יותר מהגורמים האחרים. שוב, לא בגלל שאני ממקום מזלזל באף גורם, אנחנו מעריכים ומוכרים את העבודה של כולם, אבל אנחנו יודעים להגיע בסוף יותר מהר מהם, לפחות למענה ראשוני. Okay. וזה סופר חשוב.
מרב סלמון, קודם כל, תשמרי על ההישג, תשמרי על עצמך קודם כל, ועל תושבי העיר. כוכבית...
כוכבית
9107. מרב סלמון, הקב"טית שעיריית רעננה, תמשיכי ככה, ויאללה, אנשים, תתגייסו, כי נראה שאתם עושים את עבודה יותר טובה מהגברים, ולא פחות טובה.
אני בעד.
ביי, להתראות, מרב.
ביי, תודה רבה.
ביי, ביי. שלום ל... רגע, כן. שלום לקרן שלוות, אבל לפני זה אני רוצה להשמיע משהו.
אין בעיה.
בסדר? אז קרן וצמר הליצנית, בואי קצת מי שלא מכיר, קרן שלוות כתבת הבחירה והעיקרית של דימדיה, כותבת המון סיפורים, מה שזה לא, חינוך, תרבות, קהילה, נכון, אבל יש לה גם עוד חיים נוספים.
מה זה? למה אתה מדבר רק עליה ולא עליי?
אני לא מכיר אותה, לא הצגת בינינו בינתיים.
קוראים לי לונה, ואני מופיעה פה בספר הזה, בספר שקרן צמר כתבה.
נכון. אבל אני באתי היום להתראיין.
גם אני.
מי אתה רוצה לראיין?
אני רוצה קודם כל לדעת איך הגעת לעולם הזה של ליצנות ויצירת בובות.
אז בוא נגיד שיש את הליצן בתוכי שפשוט רצה לפרוץ החוצה. אם זה בבית ספר, בגן, אף פעם לא הייתי רגועה, ותמיד כזה הייתי מצחיקה את כולם, ועושה שטויות בבית ספר כמו בשיר. ומתישהו אמרתי, יאללה, בוא נעשה מזה כיף, כאילו, נקום בבוקר, נשמח ילדים.
כן, אני הולכת איתה לכל מקום.
וזה ממש כיף, כי אתה, אם אתה במקצוע שאתה אוהב אותו ואתה חי אותו, אז אתה כל הזמן מרגיש שאתה גם עושה את מה שאתה אוהב, ובמקצוע שלי אני מצליחה לשמר על הילדותיות שבי ולא להתבגר ו... נכון שבמקצועות אחרים כמו עיתונות אני צריכה להיות קצת יותר רצינית, אבל עדיין גם השובבות הזאת נשמרת לאורך שנים, וכיף לי.
אבל את הבובה הזאת גם את יצרת, לא רק...
כן, אז זהו, אני לומדת בעיקר אצל שמוליק, מורה שלי בבית ספר לתיאטרון בובות של דבורה צפריר, מורה מקסים, כל הצוות שם המאמם, ובעצם מה שאתה רואה כאן,
אני רוצה לספר. אני הייתי בהתחלה רק ספוג, ומה שהיא עשתה, היא תכננה אותי, הדביקה חתיכה לחתיכה עם דבק מגע, כן, שאני מריחה את זה, אני גם לפעמים משתוללת, כי זה עושה לי כזה, היה סחרחור את הדבק, ואני אמשיך, נראה לי שאני אמשיך, תנוחי. ובעצם אני, הבית שלי הפך, הוא שני חדרים, והוא הפך עוד רגע, אני מזכירה אותו רק בשביל החברים האלה שלי פה,
יא, תציגי אותם, את כל החברים שלך.
כן, אז זהו, אז לונה תנוחי רגע, נשים אותה רגע בצד, וככה. יש פה את אמי לאחבר, שהוא חלק מהספר הזה. הספר הזה בעצם, אני כתבתי אותו, יש פה שלושה סיפורים, שבעצם כל סיפור מספר על דמות אחרת, שחולמת על איזשהו, אני אראה, אני אראה רגע את הבובה, כל דמות חולמת להפוך, אם זה לגיבור על, אם זה למישהי שעושה מעשים טובים, והיא מלמדת את הילדים, הנה פה למשל יש את האחבר, אמי לאחבר והאוכל נגמר, זה הסיפור הראשון, זה מדבר בעצם על אחבר, שהוא מחפש לאכול, והוא לא מצליח למצוא בשום מקום, כי מנקים את העיר. הסיפור הזה מלמד ילדים לנקות בעצם את הבית, כי אחרת באמת יבוא אמי לאחבר, ולא חמוד כמו שלי. יש לנו פה סיפור אחרי זה, על ג'וני פילוני, הכבאי האמיץ. אני גם יערתי וציירתי את כל הציורים. ג'וני פילוני, הכבאי האמיץ, חולם להיות כבאי, אבל מה? שמים אותו בקרקס, והוא לא רוצה להיות פיל בקרקס. הוא בורח מהקרקס, בדרך לא דרך הוא מצליח להציל את כל החיות משריפה, והוא מצליח להגשים את החלום שלו, ויש עוד סיפור אחר כך. בעצם כל הספר הזה, אני ציירתי, כתבתי אותו, והוא בא ללמד ילדים לא לוותר על החלום שלהם. לי תמיד אמרו, תהי רגועה, תלמדי, תהי בשקט. אמא שלי למדה הנהלת חשבונות, ואני חס וחלילה לא מזלזלת, אבל זה כל כך לא אני, כל כך כאילו לא בכיוון שלי. רצו ממני כל מיני דברים.
אז את בעצם מה שאת אומרת, בואי נעשה את זה ככה. את אומרת, תקשיבו חברים, ילדים יקרים, החלומות שלכם הם רואים להגשמה, או לפחות לניסיון להגשם, ואל תוותרו עליהם.
נכון.
ואת מגשימה את החלומות שלך.
כל הזמן.
גם בעבודה שלך כעיתונאית, גם בעבודה שלך כבובנאית, וגם כליצנית שמשמחת בימי הולדת. וגם כסופרת, זה לא הספר הראשון שלך.
לא, זה, יש לי כבר שישה ספרים. ביניהם גם ספר למבוגרים על סבתי, קופסת הטבעת של מרים, והולך לצאת עכשיו עוד ספר חדש על סבתי מהצד השני של המשפחה שהייתה ניצולת שואה, ובקרוב הוא גם יראה אור. זה חבר שלי, זה אמי לאחבר והאוכל נגמר מהסיפור, ומי שאני רוצה להגיד שבעצם את הספר הזה אני מוכרת ממש בעלות יחסית רק של ההוצאה, אני מוכרת אותו ב-100 שקלים, וכל ילד שירכוש את הספר יקבל את האחבר הזה, את אמיל.
היי, כן, איתי תוכל ללמוד לעשות תיאטרון בובות ולהקריא את הסיפור, ויהיה לנו מה זה כיף.
את יודעת, איך הילדים מקבלים את הסיפור שאת מספרת להם אותו?
אני עוברת...
בוא נתחיל עם ההורים, איך ההורים מקבלים את זה?
אז זהו, אני עוברת בשרבית הפקות, זה בעצם, אני עוברת משם, מגן לגן, ואני מספרת את הסיפורים באמצעות בובות, באמצעות הפעלות, יש לי המון המון בובות, לכל בובה יש סיפור, והילדים מאוד אוהבים ונקשרים לסיפור, ולפעמים אומרים לי, אפילו אם, בוא נגיד, מספיק שזה יהיה גרב כזה, ואתה תדע להפעיל אותו, שהוא יסתכל עליך, והוא ידבר, אתה מכניס בו רגש, אתה מכניס בו חיים.
והילדים יודעים לקבל את הדמות כדמות?
מאוד אוהבים.
הם מדברים איתם, הם תקשרים איתם?
כן, ברגע שהבובה עולה על היד, הם פשוט רואים בה משהו
חי. את יודעת, זה כיף שילדים זוכרים לו, ואנחנו כמבוגרים מפחדים. כי...
למה מפחדים?
כי אנחנו, אתה יודע, מה, אני אדבר על בובה?
ממה אתה מפחד?
אני אדבר על בובה וכל זה, כאילו...
בוא תנסה.
איך קוראים לך?
לי קוראים אמי לאחבר.
אמי לאחבר, אתה יודע? אתה יכול להגיד לי, אני יכול לשאול אותך שאלה, אמיל, למה אנשים מפחדים מאחברים?
כי
כי אנחנו גומרים להם את כל הממתקים, כמו בסיפור שלי. ולך בטח את ההמבורגר.
אבל אתה לא רע, אתה טוב, נכון?
אני מאוד טוב.
מאוד טוב. ואת אוהב ילדים? צריכים לפחד ממך?
מאוד! בטח!
איפה אתה חיים? בשדה, בבית?
מה? אני עכבר מחמד, אני חי אצל קרן. אצל צמר על הצנית.
זה בית נהדר.
ישן איתה כפיות.
ישן איתה כפיות. זה בית מאוד נחמד לחיות בו.
כן, אבל אני אספר לך משהו.
מה?
יש שם כלב שרוצה לאכול אותי ולא כיף לי, אבל אני מתחבא בשמיכה.
אז את אומרת שהילדים מתחברים לידר הסיפורים וגם ההורים.
כן.
וגם את.
אני מאוד, אני כתבתי אותם. איך אני לא אתחבר? אני הולכת ברחוב, אני רואה איזה חיה פתאום עולה לי פלאשים, כאילו, על מה לכתוב, רעיונות, כל הזמן. אני צריכה רק זמן.
יפה.
כן.
טוב, קרן שלוות. קודם כל, ברכות על הספר החדש.
תודה רבה.
איפה אפשר לרכוש אותו?
אפשר לרכוש אותו, בעצם להתקשר אליי ל-052-452-5117, להיכנס לדף הפייסבוק שלי, צמר הליצנית, ואני מגיעה לכל אחד. אפשר לרכוש אותו בביט, אפשר שאני אגיע במשלוח עד הבית.
עם הבובה.
עם הבובה, כמובן.
יפה. אז חברים יקרים ומאזינים יקרים, אם אתם רוצים לשמח את הילדים שלכם וגם אתכם, כי אף כל, תביא רק את הבובה.
בבקשה. בוא נראה אותך. עכשיו תשים לב שאתה מדבר, למי שאתה מדבר, אתה מכוון אליו את האף ואת העיניים. כן.
כן?
כן.
כן. אז אמיל ואני מזמינים אתכם לרכוש את הספר. שלום לכם. שלום לכם, אני אמיל.
יפה.
את הספר של קרן, בדף הפייסבוק שלה, ובאמת תהנו מהדברים הפשוטים, כמה לספר דרך אגב.
הספר עולה 100 שקלים, כולל הבובה, ולא רואים אותה, תזוזי את הטיפה.
אופ, אופ, אופ.
כן.
כן. והספר הודפס בדפוס בערי, אז כך שגם גם הקנייה של הספר גם תורמת לשיקום קיבוץ בערי. קרן, אמיל, ו?
לונה שברכה לנו.
לונה שברכה לנו. ו?
לונה.
כן.
ו?
אמיל.
עוד אמיל.
ועוד אמיל. אוקיי. אז מוזמנים לקנות את הספר. ותודה רבה לקרן, ותודה רבה שהזנתם לנו. ואנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. כאן במדברים מקומי ברדיו סול. תודה רבה לכם. אוקיי. עכשיו, אני הולך להקליט משהו שהוא בשבילי, אוקיי?
נראה לי שאני כל כך... אני אצלם הטלפון שלך.
לא, אני מצלם פעמיים. פעם אחת מפה ופעם אחת מהטלפון.
איזה טלפון?
מהטלפון שני.
אוקיי.
אוקיי. וזה אני צריך שתרחי לי בנפרד.
זה כמה זמן זה, כאילו?
זה, זה, אני צריך, זה לא תרחי, זה אני צריך שתביא לי חומר גלם רק. רק תרחי לי את זה.
אוקיי.
כן, אז כולם מתלבטים עכשיו עם... רגע, מהתחלה. כולם מתלבטים עכשיו אם לקנות דירות, לא לקנות דירות, המחירים ירדו, כדאי לחכות. בואו נעשה לכם סדר בנושאים אלו. בכל שנה מתווספים עשרות אלפי... משקי בית לישראל, וכולם צריכים גג מעל הראש. זה שיש כרגע עצירה במחירות הדירות, זה לא אומר שהפקק הזה לא ישתחרר. עכשיו זו הזדמנות באמת לבוא ולנצל, הזדמנות, כי כשאתם קונים דירה בעצם, מה אתם צריכים לקחת בחשבון? גם מה אתם צריכים, ואיפה תהיו בעוד 5 שנים, מה התוכניות שלכם? גם כמה כסף אתם יכולים להחזיר, לא כמה כסף הבנק מוכן לתת לכם. כי גם אם הבנק מוכן לתת לכם הרבה, אבל לא תוכלו להחזיר, זה שיקול דעת. דבר שלישי, מתי ההזדמנות הנכונה? ההזדמנות הנכונה היא עכשיו, כי עכשיו כולם עומדים עם מלאים של דירות, אז מי שרוצה לקנות באמת מוזמן לצאת החוצה לשוק ולקנות. ב-19-20 למרץ אנחנו הולכים לעשות יריד הדירות השני שלנו, שירכז עשרות פרויקטים מאזור השרון. תושבי השרון, אתם מוזמנים להגיע, לראות, לקנות, ליהנות מהנחות מיוחדות. בסוף תקנו דירה, בסוף המחירים לא ירדו משמעותית, כי עלויות הביצוע עולות, ועלויות הקרקע עולות, וכולם בסוף יצרכו דירות. אז כדאי לנצל את התקופה הזאת, אני ממליץ לצאת החוצה, לבדוק את השוק, להוציא את הנכסים שלכם מכירה, להתחיל להעיר את השוק, הריבית יורדת, וקדימה, בהצלחה לכולם.
חשבתי ועניתי לי אתה אהבה היא כל מה שנשאר אבל מחר אני אראה בך יחסים זזים, נימוסים, גירושים ואירוסים צומחים ביחד בנהר הזה ואני כמו הנהר הזה כדי לשרוד אני מוכרח להשתנות תהיה מה ש תהיה פוחד מכל מה ש תהיה והוויד לא עוזר אולי זה מבלבל אבל אמת אני צעיר אני זקן הער והישן אי אפשר לטבול באותו הנער פעמיים